ממי מתחילים?
אמת.
אנחנו במוסר הטבעי, היה עוד איזושהי פסקה מהרב קוק שרציתי להביא לכם, ועוד לא מצאתי אותה, נמצא אותה, אבל אנחנו נצא ללכת פה בעקבות הספר. אפתח אותו. הספר פה אצלי, אני אעשה כל חולף כמו שביקשתי. יש לי את כל הספר בתור קובץ אחד. יש לי את כל החלקים של הספר בתור... מילה או ביטוי בקובץ, זה אני יכול לעשות? מה נכתב? לא מילה או ביטוי בקובץ, מה נעשה? שנייה אחת, תתנו לי רגע להיבחר. ראינו פעם, מה הפסקה האחרונה שהבאנו? משהו התחיותה?
אנחנו רוצים להביא משהו על עמדות
הראייה. לא מצאת.
משהו התחיותה, משהו?
משהו עמדות הראייה על
יראה. כן, שנייה אחת.
אה
שנייה אחת, בסדר, אני אחפש. שר הקודש, איפה זה בורות הקודש? גם שם לא מצאנו? מה זה?
מאור ומאור במודות הראייה.
חדש.
לא עכשיו. מה עושים? עושים את זה פשוט? ככה? טוב, טוב שאתם יודעים. נעזוב את זה. אני לא מתקדם את זה. בואו, מה שרציתי זה להתחיל את החלק הזה של פסקה ה'. כן? מצוות הסותרות את המוסר הטבעי. בסדר? 32. כן, הנושא הזה שכאשר בעצם הדבר המרכזי, הכי משמעותי בעניין הזה, זה כמובן העקידה. בסדר? העסק הזה הוא, זה זורם בערוצים של עמלק, בסדר? נכון, מלחמת עמלק, לא תחיה כל נשמה, יש ביטויים שהם, דרך אגב, אם היו פה נשים, אז היו אומרות שכל הנושא הזה של הדרת נשים, זה סותר את ה... מוסר הטבעי, נכון? מה? מכיוון שאין נשים אנחנו יכולים להתעלם מהנושא, אבל האמת היא שצריך לדעת שאחד האירועים הקשים שרובץ לפתחנו, והוא באמת סיפור לא פשוט, זה איך להבין את העניין הזה. עכשיו, הגברים שבינינו מבינים את זה, כי עד לפני 100 שנה איש לא חשב שבכלל יש בעיה שצריך להבין פה, כיום קראתי שיעור מכתביו של רוזנצוויג שנחשב נאור לכל קוראי הארץ, ודאי, בפוטנציה, נכון, הוא לא קרא הארץ, הוא לא חיים בארץ, אבל אילו היה בארץ, הוא היה כותב בארץ וקורא את הארץ, וכל החברים שלו היו, זה ברור לכם שהוא היה אלה שמעוז התקיף אותם, שלמה מעוז התקיף אותם, הוא היה מהרבנים. כן, שלמה מעוז? טוב, סך, הוא חושב שאתה עושה לומד. אני בודק את הבקיאות שלכם בהוויות העולם הזה. הוא היועץ של אקסלנס נשואה, שהוא דיבר בכנס ספיר באיזשהו משהו, דיבר נגד הדרת מזרחיים בכל מיני בנקים של לבנים. הוא משתלח באליטות בצורה חריפה מאוד, איש, שכנראה מריח, כנראה... מאוד פגוע.
מה, יש עכשיו שופט בבית המשפט העליון שהוא...
אחד, אחד.
הכניסו אבל.
הכניסו, הכניסו. אחד, באמת, אתה ממש מצחיק. מותם לא היינו שותקים. המציאות היא בעייתית. אבל איך שלא יהיה, הוא עוז עצמו. בסדר? אז אני חוזר לאיפה שהתחלתי. אז הוא כותב שם כי הוא שיח לפי תומו, שברור שאנחנו כמובן מזוהים לחלוטין עם העמדה התורנית ששמה את האישה בבית ואת הגבר, כל הנושא של הדרת נשים מתפקידים מרכזיים בעדה, זה לא נועד כמובן להגיד שהם לא, אבל זה נועד להגיד שהדברים כן, והדברים הם אלה שצריכים להיות והמקום של האישה בבית. שתי נשים, זאת אומרת, כתוב במפורש ש... כן, כותב את זה ובכלל כמשיח לפי תומו, ממש ככה, כן, שקיים עליהם שאפילו גוי נאמן, כאן בחומר יהודי, תמין, שנאמן. אז סתם אני רק אתן דוגמה שיש פה איזושהי אווירה מסוימת ואיזושהי הבנה מסוימת שהיא באמת מרתקת מאוד. השאלה הזאת לאן זה ילך ולאן זה יוביל ומה יהיה המשמעויות של זה עוד מחכה לנו. זאת המהפכה הנשית היא אולי המהפכה בתוך העולם התורני היא אחת המהפכות הכי משמעותיות שעוד ישנו את חייכם.
מה? אה, זה בזיקה?
כן. אין, זה לא כמו שקולך עושים את זה, שקולך מנוולות במקצת.
אבל זה שיש את קולך, אין ספק אבל שזה נותן
איזשהו
כוח לשאר
האומנים. אני לא יודע, מה שהם עושים, מה שהם עושים, זה נעשה בכל כך הרחסה, מה זה, ללכת בבג"ץ נגד הרבנות הראשית, אני לא יודע, זה ש... תבילת רווקות
שם?
תבילת רווקות, זה באמת, יש... אספר לכם, הרב עמיטל בזמנו אמר לי כל פעם, שהוא התכונן ביום ירושלים אחת לתת שיחה בנושא של עלייה להר הבית. ואז הוא עושה את החשבון הבא, זה לגדותו של הרב עמיטל, עושה את החשבון הבא. לעלות להר הבית, אז צריך לעלות כפי שההלכה דורשת. איך ההלכה דורשת? טבילה, טבילה. עכשיו, בדורנו, לא שייך להגיד שגברים יעלו מנשים לא תעלו. אז גם נדרוש דרישות ההלכה ממה? מנשים. זאת אומרת שנדרוש ממה? מרווקות. נדרוש ממה? לטבול. אז לעלות להר הבית, בסדר פתאום לטבול? אז אנחנו נעורר את סוגיית טבילת נשים רווקות. עשה את כל החשבון הזה וקיבל שכר על הפרישה. לא נתן את השיחה. חושב שהוא לא רוצה לדבר על זה. הוא חושב שצריך להימנע מלעורר את הנושא הזה גם אצל גברים כדי לא לעורר את כל החשבון שעכשיו אמרתי. מה? לא, תראו, זה גדלות של מנהיג שהוא עושה חשבונות. הוא מבין לקראת מה הדברים שלו הולכים. הוא לא אומר, וואו, זה נושא חם, אני... מה המשמעויות של זה? אז הוא ויתר על העמדה שלו, הוא מבין שהעמדה הזאת היא בעייתית. עכשיו, מתוך, אני רוצה שתשימו לב, מתוך רגישות, הוא מבין שאי אפשר להגיד רק לגברים לעלות ונשים לא לעלות. אז צריך להגיד גם לגברים לא לעלות. עטו, טבילת רווקות, והן הולכות לעשות על זה בגץ. טבילת רווקות זה חמור, זה פרצה בכל חיי הצניות. מה זה טבילת רווקות? טבילת רווקות, זאת אומרת, אתה אומר שיש אפשרות לקיים יחסי אישות עם מישהו שאתה לא, כי היא לא תהיה נידה, כל העניין זה לפי השיטות שיש איסור בקדישה. זאת אומרת, תגיד, לא, היא מיוחדת לפילגש. אז היא תהיה פילגש. אוקיי, יפה.
רוב אנשים
יבינו
מה זה פילגש, שמעתי שאם הם יסבירו
למה
זה להיות מיוחדת
לפילגש,
הם
לא יסבירו
לזה גם.
אבל לא משנה, אבל זה פתרון לאיזושהי התמודדות שהיא באמת התמודדות. זה לא מזה זה בנושא, אבל בעיקרון, לבוא ולהגיד, יש
פה... שרוצה לדוריה, כאילו
לא דוריה,
אבל... אני לא יודע, הרבה הייתי... הבעיה שבדורנו רבים העבריינים שרוצים להיות צדיקים. זאת אומרת... אנשים שחפשים היתרים.
כל דבר עדיף לגנות מס עם שורים, כן? לרשום את
המגורים שלו. לא, זה יותר מורכב מזה. אנשים מחפשים באמת, באמת.
זה
כבר
אחת המעיינת פה, זה בסיפור כאילו, זה לא.
לא.
אתה לא מונע ממנה
בסיפור. בסדר, לא משנה. השאלה אם אתה שם את זה בשיח הציבורי, שהדבר הזה הוא דבר, שאתה נותן לו אפשרות, ואתה יוצר איזשהו מסלול שבו הדברים אפשריים. זה פרצה מאוד גדולה, דבר הזה.
אבל...
אני לא חושב ש... יכול להיות שרבנים צריכים לשתוק, יכול להיות שרבנים צריכים לתת הנחיות, יכול להיות שגם שמבחינה עקרונית זה לא במקום ש... הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד בעייתי, כל נושא הזה שהוא. אבל לגשת לבגץ כנגד הוראה כזו של הרבנות, זה... מה זה? זה להגיד. אנחנו כאילו לא מבינים את השיקולים שלהם, לא מזוהים את השיקולים שלהם, מתנגדים שיקולים, חושבים שזה לא נכון. אז נכון שאחת מהם כבר אמרה שעצם התפילה בכלל זה גם מנסות.
הרב, אם לא
יהיה
את
האמירה
הקיצונית, לפעמים זה
לא יהיה
פשוט מצד השני. מי אמרה?
אני לא יודע, לפעמים...
לפעמים כשבן אדם בא עם אמירה
כל כך... אני לא מוכן להכשיר את השרץ הזה, סליחה. אני לא קובע שום דבר, אני חושב, כי אני רק סתם יכול להגיד, אני שזה מוקלט, כאן יכול להימחק.
אני
אכל
לך.
לא, אני לא אכפה, אמרתי דעתי.
זה עמוד בתוך השיעור כבר, זה לא...
לא,
אמרתי
שאתה נחתם. אני... אולי נתתי מחליפות מדי, אבל יש משהו מאוד קשה. אז נחזור, נעזור את זה בסדר, נעזור את זה.
יש שיעור נפרד על זה?
לא.
הרבה, אני אגיד את השיעור נפרד על זה. מה? שהוא יצא נגד קולך, שמיץ, זה...
מה?
אתה
פסס את דלת שלהם לפחות שבוע, שאני מציע בזמן שחזר, אמרתי בתיכון, שמיץ
את זה
בקיפה, כי אמרו,
בכיתה, הוא
היה
בשום
מהשפיסטים, ושמיץ את זה, אז כזה עושה שיעור, שבגשר עושה משהו, שתכר בין
שגמרות
שלהם, חברות לא
תנועה.
יכול להיות שאתה...
זה
הדודה שלך, בסדר. זה לא מעין. איזה דוד? ימים. איך אומרים, כמה מחבריי הקרובים יותר משותיהם עומדים בראש התנועה. זה לא אמן, אבל יש פה משהו שהוא באמת לא עד בעיניי. הם עברו גבולות קשים מדי, הנה אני...
העתירה התקבלה?
אני לא יודע, זה לא מעניין אותי. אני אותי מוטרד...
עצם העתירה.
עצם העתירה נראית לי לא הכיוון הנכון. הם נלחמים לא יותר מלחמת. זה משהו... יוצר מרחיק, אני לא יכול לעמוד לידה, זה מחייב אותי להדיר עצמי מהם. לא, אני אומר את זה ברצינות, אני לא יכול, גם אנשים שיכלו להיות ולהשתתף בדברים אחרים, הם לוקחים את הדברים, איזושהי מגמה, גם בתוכם יש נשים שמתקוממות נגד זה, אני מכיר אותה, חלק מהאנשים שהיו שם מרכזיות מאוד, הפסיקו לפעול בגלל שאיזשהו קו מיליטנטי קיצוני, בעיניי קצת הזוי, השתלט. זה חבל.
קיצונים משתלטים על הכל.
ברוך השם. אז בואו נהיה קצת קיצונים. ובכן, אז אני אומר שוב שבנושא הזה של מצוות סותרות המוסר הטבעי, לדעתי ערעור מאוד לא פשוט על כל...
בציבור שלנו, כל הציבור.
בציבור שלנו בעיקר. משום שהציבור אחר הוא...
בעיקר במתחת.
אבל לא רק לימוד התורה, זה בדיוק כל המקום של נשים, זה כל ה...
מה, מנייני נשים?
מנייני נשים, כן, כן, כן. בכלל, תפקיד בבית הכנסת, כל הדברים האלה הם דברים לא פשוטים. החוויה, הצביעה לשוויון היא כל כך לכאורה נראית מוסרית וטבעית ופשוטה. כן, וכל ניסיון לבדל הוא משהו שהוא לא פשוט, וכל ניסיון לבוא ולהגיד כל מיני טיעונים על זה מקומה של האישה ככה והאישה היא כזאת והאישה אחרת וכל מיני תפיסות מהותניות לגבי נשים, אז יש משהו שאפשר לומר אותו, אבל עד כדי לבסס על זה הדרה מוחלטת מכל מיני פונקציות תפקידים, אני כן יכול לטעון פסיכולוגית איזשהו טיעון סביב העניין הזה, אני יכול, יש
של מה,
של הבדל בין גברים לנשים, שהבדל מהותי בין גברים לנשים, שהוא לא מהותי פרופר, אבל הוא כן מהותי פרופר. אני, טוב, אני, בסדר, כיוון דעתינה לאחי, אני אגיד לכם את מה שאפשר לטעון. לפי התפיסות הפמיניסטיות המודרניות יותר, זאת אומרת, ב-15 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות, השלב הראשון של הפמיניזם טען לשוויון מוחלט, ש everything they can do, we can do, בסוגריים גם better. כן? אבל, אבל אם כי עדיין יש מרוץ ל-100 מטר לגברים לחוד ול-100 מטר לנשים לחוד וכל הדברים הפיזיים בכל זאת עדיין, ועדיין בדרך כלל מחלקת יולדות זה לנשים מלבד. אבל... לא, זאת אומרת... בגלל שזה נערה דתייה לשעבר שהפכה לגבר, לא נשנה את העניין. אז אתה לא יודע, אבל מה? מה זה? היא למדה בחורב.
מה? לא יכול להחליך אתה.
מה? מה? לא בא לי, לא למדה פה.
למה? אבל
אתה צריך לראות חומר,
מה?
ביסודית
אני לא רואה. ככה, אחת הבנות שלי אמרה שהיא פתאום היא קלטה שהיא למדה איתה בכיתה. הוא למדה איתה בכיתה. מה? תחזור לי נמד.
אז...
מה? לא, לא
התפיסות
הפמיניסטיות. אני יודע מה שאני... עכשיו, אחת מהן, בין היתר, עמדה בהן אחת בשם קארול גיליגן. היא שכתבה ספר באנגלית, כבר לפני 25 שנה, שנקרא In a Different Voice, שיש קול נשי שהוא שונה מהקול הגברי. והם טוענים כבר שזה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לעולם, חסר בהוויה, את הקול הנשי שיש לו אינטואיציות או נקודות מוצא אחרות. יש אינטליגנציה נשית ויש תפיסת עולם נשית, פילוסופיה נשית, ואז הפמיניזם היותר מודרני הוא לא טוען לשוויון, הוא טוען לשוויון בין הגבר לאישה, אבל הוא לא טוען שהגברים והנשים שווים.
שוויון אצל הזכויות?
כן, והמקום, והדומיננטיות, ואפילו הם תובעים עליונות מסוימת, בגלל שהם חושבים שההיגיון הנשי והאינטואיציה הנשית יביאו יותר ברכה לעולם. עכשיו, צריך להגדיר קודם כל מה הטענה שלהם. כלומר, מה? מה הטענה שלהם? הטענה שלהם, ופה היא טענה קודם כל ככה, שאין גנטית איזשהו, למרות שזה כל הזמן בוויכוחים, האם באמת יש יתרונות נשיים וגבריים בתחומים מסוימים, ודאי ששיטות אבולוציוניות כאלה ואחרות שטוענות שכל מיני כישורים שלנו נובעים ממשימות שהוטלו על גברים ונשים
בעבר.
מה? מתפיסה מרחבית, מתמטיקה, כל מיני דברים וחיי יוצא בזה. אבל הטענה המרכזית היא שזה לא בעיה גנטית, אלא בעיה התפתחותית. עכשיו אני רוצה להסביר את הנושא הזה של בעיה התפתחותית. בסדר? עכשיו צריך להגיד תזה. והתזה שלהם היא שהזהות הגברית והזהות הנשית, הבן זוכה לזהות הגברית כי הוא מזדהה עם האבא, והבת זוכה לזהות הנשית כי היא מזדהה עם האמא. אוקיי? אלא מה, שערוץ ההזדהות של הגבר עם האבא עובר באיזשהו מהלך נפשי מאוד מאוד מרכזי שלא עובר על הבת. משום שכל תינוק, כל תינוק הוא מטופל בראש ובראשונה על ידי אמו, מניקתו. מכיוון שהיא, ומולידתו, זאת אומרת, הזיקה בין התינוק לבין האמא היא בילט אין בהוויה, משום שהאמא היא האמא והיא היולדת אותו, והיא נשאה אותו ברחמה 9 חודשים, והקשר שביניהם הוא קשר הרבה יותר משמעותי מאשר הקשר שבין האבא לבין ולדו. אוקיי? אם הוא בטוח שהוא ולדו. אבל גם זה עוד סיבה שיהיה פחות קשר בין האבא לבין הילד, לבין האמא לבין הילד. וזה לא ניתן להכחשה, אלא זה ניתן להתמודדות. אוקיי? אבל עכשיו הטענה הבאה, שכיוון שתינוק מתחיל את הקריירה שלו בזיקה עמוקה מאוד והזדהות עמוקה מאוד עם הדמות שהוא בכלל לא קולט שהיא אישה ולא גבר, כי הוא לא יודע להבדל בין גבר לאישה. זה האימא, זה ההורה. רק שלב ב' מופיע שיש אבא, שזה משהו אחר. עכשיו, כדי להזדהות עם האבא, כדי שהבן יוכל להיות בן ויוכל להזדהות עם האבא, הוא צריך לעשות מאמץ להתנכר לאימא. משום שהוא צריך להחליף את דמות ההזדהות, כדי לזכות בזהות גברית, הוא צריך להחליף את דמות ההזדהות שלו מהאימא לאבא. לעומת זאת, הבת לא נזכה. ישר בשידור חי הוא עבר העניין הזה, כן? הבת לעומת זאת לא נזקקת בכלל לעשות שינוי בעמדה הנפשית שלה כדי לזכות בזהות שלה כאישה, משום שהיא ממשיכה להזדהות עם האמא. זאת אומרת, פה כבר אנחנו נוגעים בנקודה שהיא לא פונקציה של זה שנתנו לבנים מסעיות ולבנות בובות. זה לא איזושהי התאבות סביבתית שהיא זאת שמנחיכה ומחזקת ומנציחה את הדברים הללו. אלא אנחנו עוסקים פה במשהו שהוא נתפס לפחות כהכרחי לעצם ההתפתחות. אי אפשר אחרת. אוקיי? לכן מותר על זה לבנות. זה תזה עם הכשר. כי התזה הזו עצמה היא מחויבת המציאות. אוקיי? זה ברור. היא פונקציה
ש... מחויב למציאות?
זה משפיע שהאינטואיציה הנשית היא הרבה יותר מותאנת ביכולת להזדהות ופחות מותאנת ביכולת להתנכר, ובעוד שהאינטואיציה הגברית היא אני רוצה לטעון שזה לא איזשהו סוג אינטואיציה, זה עמדה פוזיציה. הפוזיציה, המושג אינטואיציה אולי הוא תופס לדינים אחרים, בגוגל הפנימי שלך, בסדר, לא אכפת לי. העמדה הראשונית, הנשית, היא זמינה, זמינה יותר, החלק הזה שהוא מזדהה, שחובש, או האמפתיה, היא הרבה יותר כלי ראשוני אצל האישה. אצל הגבר הוא כלי ראשוני שהוא התנכר לו כדי מה להזדהות עם החוצן הזה שקוראים לו אבא. עם המישהו השלישי, עם האדם הנוסף, המחוצן, אני צריך להתנכר לאמא כדי לזכות ביכולת שלי להזדהות עם היא, עם האב. מלא, היכולת להתנכר, שהיא יכולת חשובה מאוד, היא יותר מפותחת בקרב גברים ופחות מפותחת בקרב נשים. לעומת זאת, היכולת להזדהות כתוצאה מהצורך להתנכר, פחות מפותחת אצל גברים, ולכן הם כאלה הם גברים. וכן, זה מסביר מאוד את זה, שהתגובה הראשונית של נשים היא הרבה יותר מזדהה, מרגישה, חובה.
אבל בואו נצא להגיד לתגובה אישה, הייתה הזדהות בהם.
נכון.
זה
מיורך,
בעצם, כזה...
זה מסביר לגבר יש יותר כי... לגבר יש בעצם בתשתית יכולת גם להזדהות וגם להתנכר. מנעד לכאורה יותר רחב, אבל באמת בקטע הזה של ההזדהות האישה הרבה יותר חזקה ממנו. ממילא, אם מוכנים אותך, אתה לא בן אדם, אתה לא מרגיש, לא אכפת לך שהוא... הטענה היא כזו שכשאתה בא וצריך לנתח מישהו, אז אתה צריך מה לעשות? להתנכר לו. אתה לא מה, אתה אדיש, אתה זה, אתה כרוח. זה, כל האשמות הקלאסיות.
איזה תפקידים טוב יש לנשים?
רגע, הרב, זה מסביר למה כשיש בנות לפגושות בתחנה המרכזית, כל התחנה המרכזית ידעת מזה. כי נצחות בכל
כול. זו אמירה מאוד אמפתית. אני אומר שסביב זה, עכשיו תראו, זה גרעין. עכשיו, סביב זה אפשר לפתוח את זה לכל מיני כיוונים, ויש תזות שונות שקורא. אני רק אומר, הגרעין, יש פה איזשהו גרעין, שלדעתי הוא גרעין מוצק, זאת אומרת, הוא גרעין רלוונטי, הוא גרעין שאומר משהו שהוא ניתוח פרי, הוא לא ניתוח כמו שמעתם את זה היום מגבר, ואחרתם לשמוע את זה באותה מידה מאישה. זאת אומרת, אין פה משהו שכאילו מוטען בצורה כזו או אחרת. ההשלכות של זה באמת צריכות להיבחן לגופו של עניין. האם זה יכול להצדיק מלך ולא מלכה? יכול להיות שכן. האם זה אומר שלא יכולה להיות בכלל מלכה? כן, כי יכול להיות שמלך ולא מלכה זה אומר שצריך בתנאי קבלת החלטות, צריך יכולת ניכור מסוימת, יכולת התנתקות מסוימת, לא להיות יותר מדי קרוב, נוגע בדבר. יכול להיות שעמדה מזדהה מאוד יכולה להיות לא, פחות זמינה לנשים.
אבל...
מה?
73.
לא. השאלה אם לכן לפסול נשים, אני השתמשתי בתזה הזו...
זה גם טענה במישור הלכתי, מבחינת פסיקת הלכה.
בסדר, האם מכאן לצקת פסיקת הלכה מוחלטת שמדירה נשים מכל מיני תפקידים? למשל, אני רציתי לטעון פשט וכמה נשים אפילו היו מוכנות לקבל את זה, אני חייב לומר את האמת, אבל כדי לעשות הוקימתה לגבי פסול נשים לעדות, למשל. כן? אז אני הבאתי מהמהר"ל, זה גם את הפסקה שהבאתי במאמר שכתבתי על הרב עמיטל, בספר יש איזשהו, בספר לעובדך באמת, אתם מכירים? יש שם המאמר שלי על הרב עמיטל. ושם אני רציתי להגיע, רציתי לומר, משבחו של הרב עמיטל, שהרב עמיטל היה לו מאוד זיקה ל... לחלק המתפתח של התלמידים שלו. זאת אומרת, הוא מאוד היה קרוב להתפתחות שלו, לאכפתיות שלו, איך מתקדמים, איך מתפתחים, איך... ושם אני גם אפילו רוצה לטעון שהוא אפילו נתן לנו להיות שותפים להתפתחות שלו. זאת אומרת, זה וורטים שלי, מה לעשות? אני הייתי מספיד את זה, אני תלמידי משהו. אבל אני בניתי את ההספד סביב מקורות. והמקום שהשתמשתי בו לטובת העניין הזה היה דבריו של המהר"ל בנושא של פסול קרובים לעדות. והמהר"ל אומר שקרובים פסולים, אני יכול לתת לכם את זה, את הטקסט. תראה אם יש פה הספד על הרב עמיטל או משהו כזה. אני חושב שיש איזה יותר מפעם אחת.
זה הגרסה לא מצומצמת.
נכון, הם חתכו קצת, זה לא...
חתכו את ה...
בסדר, אני חושב שזו הגרסה הסופית, מה שיש כאן. מה?
שיקולי אורך.
שיקולי אורך. גם ככה אני אחד הארוכים בספר. כי התעקשתי קצת. אני והרב מוישה. מה?
אזכרה.
אזכרה זה מקורות. מה יש לך? תפתח את האזכרה.
יש
רב
עמיטל שיחה ויש אזכרה עמיטל. אזכרה
עמיטל שיחה.
שלוש שנים?
כן.
אז קרה מה זה?
אז קרה זה נשאר. קובץ הדפים.
לא קובץ הדפים, מה עלה? מה? מערד יש לנו? מה?
לא,
יש פה...
לא,
קצת...
כן,
קצת...
קודם...
אין שם
מערד? לא, אין קודם...
טוב, הספד, עזוב. מה, אין? עזוב. אז טוב, אחר כך. תן לך. תן לי, אני אעביר לך. תביא לי את שלך, אני אעביר לך. במקום שזה... בכל אופן, המהר"ל, זה ישר או הפוך?
ישר.
ככה? כן, יש תגובה. תגובה ציונית עוננית. המהר"ל רוצה לטעון ככה, ש... שלמה... מה? כן, אני צריך למצוא את ההספד המונטל. המהר"ל אומר ש... המהר"ל אומר שכדי שנייה אחת, אני אעביר לך את זה. שזה היה נוסח הסופי, בלי כל התיקונים וכל הזה.
זה
בסדר,
יש
שם... מה אז עכשיו להעביר את זה אליכם ככה? זה, אי.
יכולת, אני לא חייק את כל ההערות, פשוט, הם עדיין שם.
אתה תראה את כמה שאתה
רואה. מה? אני רואה את לבתי הנפש
שלך. זהו? כן,
נפתח.
ככה. אז פה כתוב בעמוד 8 מתוך 12. הספר זה 10. יש לכם? בנצח ישראל זין, הרל כותב את זה. הדבר אשר בכם זלתו הוא הבחינה האמיתית, אשר לא ייפול בו ספק. כלומר, כדי לקבל, צריך פרספקטיבה. והדבר הזה הודיע לנו תורת אמת אשר פסלה עדות קרובים. כי האנשים הקרובים הם לא זולתו. כדי, כיתו, הוא רוצה להסביר למה בלעם נותן לנו את הברכות. כי משה רבינו ויעקב, אם נותנים ברכות, הם נוגעים בדבר. כאילו הוא צריכים מישהו מבחוץ כדי להיות יותר אובייקטיבי במרכאות. בסדר? ברור? תעשה אותיות גדולות שהם יוכלו... כן, ואין אתם פני שעדי שקר. זה לא בגלל שקרובים הם עדי שקר. כי לא נחשב משה להעיד דבר שאינו, ואהרון שיעלים האמת, כן? אז למה משה ואהרון בתור שניים הם פסולים? ולא. רק פני שאין עדות רק מזולתו. כן, רק ממשהו חיצוני. כדי להיות עד, אתה צריך להיות מחוץ לדבר. אדם לא יכול להעיד על עצמו. אדם, אף על פי שנוכרה, הוא הכי קרוב, הכי מוסמך להגיד משהו, אבל עדות זה לא. זה כל מיני דברים אחרים, זה לחוות דעה, לשתף במה שאתה מרגיש, אבל זה לא עדות. ואני אדבר לך עוד, וזה כי העדות שיש לדון עליו צריך שהעדות נמצא בפועל הגמור מן המעיד. כלומר, פה יש איזו טענה שהעדות צריכה להיות משהו ממומש, משהו שהוא בפועל, משהו שהוא מתממש, לעומת משהו שהוא בכוח, לעומת משהו שהוא בפועל. צריך משהו שהוא קיים, שיש לו קיום מוחלט, על סמך הקיום המוחלט אפשר לבנות בניינים נוספים. כיוון שהעד הוא נותן כוח לבית הדין לפעול בעקבות העדות שלו, אז צריך שהעדות שלו תהיה עם כל העוצמה שלו. כי הדין המשפט אשר יבוא על העדות הוא דבר המחויב ומוכרח. אתה צריך להגיד שהמשפט נובע בגלל התשתית שנותנים לו מה העדים. כמו שכל דין, בהגדרת דין הוא מחויב ומוכרח, דבר זה צריך שיהיה העדות, כדי שאפשר יהיה, צריך שהעדות תהיה בפועל. טוב, פה אני מסביר מה זה. טוב, אתם רוצים לקרוא מה שכתבתי שם, דווקא כי אני מסביר, זה לא רע. לדעת המהר"ל, מה שתוכל להוציא לאור את הדין, הדין המחויב והמוכרח, יש להציב תחילת תשתית יציבה של האירועים שעליה נוכל לבסס פסק הדין. לשם כך, העדות צריך שתהיה בפועל הגמור. כלומר, אנו נותנים תוקף מלא להשתלשלות העניינים כפי שהם משתקפים מתוך העדות ומתייחסים אליהם באופן מוגמר. אז הפרספקטיבה יכולה לתת לנו תשתית עובדתית כזו היא הפרספקטיבה החיצונית, מה שקראנו מזולתו. בסדר, עד כאן, נכון, סילפתי רק קצת. משום שנקודת המבט החיצונית, הדברים הם כפי שהם נראים ואין בלתם. מה שקרה, קרה. הוא התממש, יצא אל הפועל. זאת נקודת מבטו של העד, ועל כן הוא חייב להיות חיצוני לאירוע. אין עדות, רק מזולתו. אבל יש נקודת מבט נוספת. נקודת המבט הפנימית של האדם עצמו, מהפרספקטיבה הפנימית האדם, לעולם איננו נמצא בפועל. לעולם איננו ממומש. כלומר, כשאני בתוך משהו, אני אף פעם לא חושב שאני סוף. אני באמצע משפח, אני באמצע כל מיני... תמיד האדם הוא נמצא באמצע משהו. אתם באמצע משהו עכשיו, באמצע שיעור למעלה. באמצע משהו, אתם עם תוכניות, אתם עם שאיפות, אתם לא חושבים שגאנדיקט. אדם תמיד הוא... לקראת השלב הבא, לקראת הרגע הבא, עבור אנשים אחרים, הם לא יודעים את התוכניות שלו. אז עבור אנשים אחרים, אתם כסטטיסטים בעולם שלי, אני גמרתי, כשיצאתם, נגמר השיעור, אני לא יודע מה קורה איתכם. נכון? אבל קורה איתכם משהו. אני משאיר לעצמי שקורה איתכם משהו. אני סטטיסט בשבילכם. אתם סטטיסטים בשבילי, אבל הפרספקטיבות הפנימיות האלה הן שלכם. אוקיי? זה מה שהוא אומר, מה שאני אומר, כן? שלעולם כל דבר שעושה אדם שזור בשאיפות וחלומות החוגים הרבה מעבר למה שניקח לפה חוץ ולמה שהתרחש בפועל. עבור עצמו האדם הוא תמיד בכוח, כלומר לא ממומש. יש באדם רובד של התרחשות פנימית, של התקדמות אישית, של רצונות, תחושות, תוכניות, וברובד זה החיים תמיד נמשכים. האדם לא חווה שום דבר כגמור. באמת לא רק כתבתי. האדם, זה גם מוקלט. האדם מרגיש כל הזמן שהוא חלק מדבר שלם יותר, מתוכנית חיים מלאה, הוא תמיד בהתאבות. עכשיו, מי שזאת נקודת מבטו, אינו יכול לספק לנו תשתית ראויה שאליה נוכל לפסוק את הדין, כי הוא תמיד אומר, רק רגע, אני באמצע, זה לא גמור. נקודת המבט הזו איננה מוחלטת, היא דינמית, היא משתנה ללא ערב, ביותה נובעת מעומק הווייתו של האדם. לכן, הקרוב בא במידה שהוא אכן קרוב אצל הנידון, פסול לעדות, שכן הפרספקטיבה הקרובה הפנימית לעולם איננה נמצאת בפועל, לעולם איננה ממומשת, לכן דינה יכולה לעבוד בסיס ראוי להכרעת הדין. אלו דבריו של המהר"ל בהמשך. עכשיו תראו מה שאני... מה הוא אומר? לכך כאשר הקרוב הוא מעיד שהוא הקרוב הוא חלק מעצמו של מי, של מי שמעידים עליו, והוא כמו חצי בשרו, כמו שאמר הכתוב אצל מרים, ענתי יקמת בצדו בכמו ויאכל חצי בשרו, כי משה רבינו היה חצי בשרה של מי? של מרים. מאחר שהעד המעיד על הנידון הוא חלק מן אשר מעידין עליו, אין כאן עדות בפועל כי הוא קרוב. כי כל דבר נמצא, עכשיו תשימו לב, מאוד יפה, כי כל דבר נמצא בפועל לאחר, הוא ממומש כלפי אחרים, אבל לא נמצא בפועל לעצמו, רק לאחר צריך שנמצא בפועל. ודבר זה ידוע לנבונים. זאת אומרת, אנשים מבינים שאדם לעצמו הוא לא בפועל, הוא כל הזמן מתממשות מתמדת. עבור אחרים הם יכולים להישען עליו, יכולים לעשות, הם תופסים אותו כנתון. הם יכולים לקחת משהו ממנו ולהגיד, זה נתון, זה מספיק לי. אבל האדם לא מספיק בשביל עצמו אף פעם. עכשיו, מה שאני רוצה, ולכך הקרוב שהוא חלק מעצמו, אז הוא צריך להיות איפה. אין עדות שלא עדות, כי כל עדות שהוא עדית שכך נמצא בפועל, ואין נמצא בפועל לעצמו. מה שאני רוצה לטעון, טוב, כתוב פה, בסדר. כלומר, הפרספקטיבה החיצונית היא של דבר מוגבל. אך הפרספקטיבה, זה של אדם. אך הפרספקטיבה של האדם עצמו היא של התאבות ושינוי, כי כל דבר נמצא בפועל אחר, הוא נמצא בפועל עצמו, כל דבר מוש בפועל לאחרים, אבל הוא לא נחשב ממש כשהוא עושה ביחס לעצמו. כלפי החברה אני אובייקט, אני מוגדר, אך בעולם שלי אני סובייקט דינם מתפתח. קרובים פסולים לעדות לא משום חשש משקר. סולם נובע מכך שהם צריכים להיות קשורים לקרוב שלהם בצורה פנימית, עליהם להיות מחוברים להסתכלות שלו, להתבונות המוקדת והעיוות שלו. אם הם קרובים, אז הם קרובים לפרספקטיבה מה? אז כמו שאדם עצמו פסול לעדות, גם הם צריכים להיות פסולים לעדות. מה תגיד, הם יכולים להתנקר לו? לא רוצים שהם יתנקרו לו. וחוץ לזה, כשאדם נוקט בעמדה מתנקרת בניגוד לאינטואיציה הראשונית שלו, אז הוא גם כבר פסול לעדות, כי זה מלאכותי מדי. זה מה שאני כותב פה. עליהם להיות מחובר להסתכלות שלו, להתבונן מקודם בעבודה. קרוב שאיננו מחובר לחלק הפנימי של הקרוב שלו, הוא מתייחס אליו כדבר שכבר ממומש ומצב לא טבעי. כפי שאדם צריך להיות קרוב אצל עצמו, מודל תחיל הפנים שאומרים להם, רואה את עצמו בפנים, כך גם קרוביו צריכים להיות. לא מצופה מהם להיות עדים, להסתכל על דברים בנקודת מבט חיצונית. בא במידה שהם אכן עושים זאת, ומתייחסים לה באופן אובייקטיבי, הרי שהם עושים זאת תוך ניכור לקרבתם אל קרובם. עדות עושה תקרות עצמית, במקרה זה עדות לאותם קרובים, אינה עדות פסולה. אוקיי? עד כאן? מה?
חבר.
חבר, הוא לא קרוב, זה בדיוק ההבדל. מחבר אנחנו לא מצפים שיהיה, אבל נכון, יש אוהב. מה דינו של אוהב במשנה? חבר זה לא, אבל אוהב הוא פסול. חשר לעדות פסול הדין, אני חושב. אבל יש דיון לגבי אוהב באמת. עכשיו, אני רציתי לדעות שהרב עמיטל היה פסול לעדות לתלמידים שלו, כי הוא היה קרוב, קרוב אצל הפרספקטיבה הזו, בסדר?
וזה ההספט שלו,
שהרב עמיטל פסול לעדות לתלמידים שלו, כן? זה שבח גדול. זה שבח עצום, אתם לא רואים את זה שהוא קרוב? אבל זה נפלא מאוד. לא, לא משנה, לא הכרתם, אבל לא, סתם אתם צריכים לדעת שאם אומרים על מישהו שהוא היה קרוב, אז אתם אומרים לו משהו גדול, לא? מה שאני רוצה לומר, שלפי אותו מטבע, אם אמרנו שהכישרות של אנשים הוא מה? להיות קרובים באופן אמפתי, כלומר שהפרספקטיבה הראשונית הבסיסית שלהם היא קרבה דווקא לחלק המתפתח, לחלק המתהווה, להרגיש את האדם מאיפה? מבפנים. זה הכישרון הבסיסי שלהם. כלומר, הם לא איבדו את הכישרון הזה, הם לא התנקרו לכישרון הזה, הם לא מומחיות בניקום. אז הם כמו קרובים. העמדה הנשית היא להיות קרובים לאנשים. העמדה הנשית, הקרבה הזו, פוסלת אותם לעדות. בדיוק כמו שקרובים פסולים לעדות.
אז
מה?
אולי זה
יכול
להסביר את הפעם
הדתית. זה מה שאמרתי, זה בתור פעם
דתית.
אני רוצה לומר שזה בדיוק הקטע, שנשים הן יותר בהתאבות, הן יותר בכוח מאשר בפועל, וזה לשבחן, לא לגנותן. אבל אחת התוצאות של הדבר הזה, המהר"ל עצמו אומר, מכניס נשים שם גם כן. אחת התוצאות של הדבר הזה, שהן בכוח ולא בפועל, הוא פסול להתפסלות
להתפסלות. לא, זה דבר חיובי.
לא, זה דבר חיובי. זה שהן לא צריכות לרוץ לבית משפט, לפני שבועה מוזמנתי בית משפט, זה היה ממש מאוד שלילי. עמדה לא נעימה, לבוא ולהגיד, לתת עדות, זה לא כזה כיף.
סוכים עליך, זה כיף.
מה?
רק שנדיים לא נמצא
את הרמחה.
לא,
לא. אז סוכים עליך,
זה כיף.
סוכים עליך, בסדר, זה הקטע. אם תופסים את זה בתור עמדה של כוח, של סוכים עליך, אז אתה צודק, שאנשים נפגעות מזה, אני מבין שאנשים נפגעות מזה. אני רק רוצה לטעון, אני לא אוהב מה שעכשיו אמרתי, אני מוכן ללמד, אבל זה אפולוגטי. אני לא קל לי עם זה, כן? אבל לכן אני אומר שהנושא הזה של עירור על המוסר הטבעי שיבוא מנושא הזה של הרב המתאר, לא התמודד עם זה. לא בצורה ישירה, הוא הבין היטב את הדברים האלה, והוא חתר לשוויון לנשים. מה? באחרית ימיו, תשמע, מי השיג את התרומה הגדולה לבית המדרש למגדל עוז? הרב המתאר השיג את הכסף, לא? והרב נכתש את זה. כל הבניין הזה זה בזכותו של הרב המתאר.
הבניין של
מגדל עוז, כן. מי שנתן את הכסף היה ידיד של הרב המתאר, בעידודו ובדחיפתו של הרב המתאר. הוא השיג את התרומה הגדולה, כמה מיליוני דולרים, זה לא... זה לא סתם נקרא של סטלה אברהם, אמא של תורם הכסף. מה?
זה סרט דניאל
אברהם. כן, כן, זהו. וגם זוכר עוד, מצא עוד מקור ברמב"ם לחיוב או לאפשרות, לחיוב ללמוד תורה לנשים. הרב המתאר כן הבין את ה... היה רגיש, אבל כמו שהוא היה חכם, הוא לא התעסק בשאלות ה... אפולוגטיות האלה, כי הוא הבין את המורכבות של הסיטואציה הזו, אבל כמו שאמרתי לכם קודם, אתם רואים גם הסיפור שסיפרתי קודם, לגבי תבילת עולות להר הבית, אתם רואים כמה שהוא הבין שלא שייך להגיד לגברים ולא לנשים, לא שייך לעשות את ההפרדות האלה בימינו, במקום שלא חייבים לעשות את ההפרדות האלה, ולכן הוא נמנע מלעלות על מוקשים, כמו שהוא תמיד נמנע מלעלות על מוקשים. זה לא היה... חידוש שהוא מנסה להימנע ממוקשים. טוב, אנחנו נעצור פה. שבוע הבא נלמד מה ש... עמלק ועקדה. בסדר?